שלום. אנחנו בספר אורות, מת רבנו הגדול הרב קוק. באורות התחייה, פרק ג', עמוד נון ב' במהדורת מוסד הרב קוק. עמוד נון ב'. דיבור המתחיל אבל. מה? התחייה צובב? התחייה, סליחה. הפסקה האחרונה בעמוד. התחייה צוברת את כל אידאלינו הנצחיים וגונזתם בהתחלתה במעשים קטנים. זה אחד הדברים הפרדוקסליים שיש בתחייה. אתה מגיע לתחייה הלאומית, לאחרית הימים, גאולה, ימות המשיח, ומה אתה רואה? קטנות. אדרבה, אתה חושב, פריחה, גדלות. אלא שהדבר הזה דומה לניצן. כן? כשאתה רואה ניצן של פרי, של פרח, אתה לא רואה את הגזע הגדול והשמן שעומד בבסיס. אז אתה צריך, איפה נעלמה כל העוצמה, כל הקושי, כל הכוח שיש בגזע? יש איזה משהו רוחי וקטנצ'יק, שציפור יכולה לבוא, לאכול אותו, ולגמור אותו. כן, אבל זה בדיוק העניין. כל העוצמה הזאת עכשיו גנוזה, בתוך הדבר הקטנצ'יק הזה, תחכה עוד קצת, תראה זה יפרח. כן, זה לאפוקה מחששותיו של הרמן כהן. הרמן כהן, הפילוסוף, התנגד לציונות. הוא אמר, אתם תתעסקו בחיי מדינה, ואז אתם תשכחו את התפקיד האוניברסלי של היהדות. אתם תשכחו גם מדברים קטנים, במקום מדברים רוחניים עליונים, שהם תפארתה של היהדות. לכן הוא התנגד לציונות. כן. בעקבות דבריו, נכתב מאמר של הרב צבי יהודה קוק בשם על הפרק, שהוא המאמר השני בספר לנתיבות ישראל. ששם הרב מבאר שהלאומיות שלנו היא אוניברסלית, היא בעלת מגמה כזאת. אבל בהתחלה צריך לגנוז. כלומר, גם כשמישהו, סתם בלי קשר לתחייה לאומית, אדם יש לו רעיון יפה. למשל, אני יודע, הוא רוצה לבנות מוזיאון. לאומנות של המאה ה-14 בתאילנד. מאוד מוצא חן בעיניו. אבל עכשיו, כדי לבנות את המוזיאון, הוא צריך להתחיל לחפש תקציבים, והוא צריך שתהיה לו מזכירה, וצריך מכונת צילום, ועכשיו מכונת צילום תקועה, והמזכירה חולה, והתקציב לא מגיע בגלל שהיא התחלפה ממשלה, ובינתיים הוא הזמין מספקים כל מיני דברים, ואין לו איך לשלם את זה, ויש לו גם בעיות אישיות בבית, ולכן גם אשתו הזמינה הוצאה לפועל ודפקו לו את האוטו בגלל זה. אז בקיצור, יש פה רעיון גדול, אבל יש כל מיני מעשים קטנים, צריך לפתור כל מיני בעיות. כן? אז מה שכן אומר הרב, התחייה צוברת את כל אידאלינו הנצחיים וגונזתם בהתחלתה במעשים קטנים. בהשתדלות מתנחלת לדורות לשוב אל הארץ. כן, מקימים יישוב פה, יישוב שם, דונם פה, דונם שם, מייבשים ביצות. אל המקום שזכויותינו, סגולותינו ממתינות לנו. עכשיו זה מעניין. מה עשינו עד עכשיו, עד שהתחילה התחייה? היינו מקיימים מצוות. אנחנו מתחילים את התחייה, מפסיקים לקיים מצוות, במידה רבה. ואז מה יקרה אחר כך? נקיים מצוות. אבל לא הרי הקיום האחרון, כי הרי הקיום הראשון. שהקיום הראשון היה בעצם קיום מזויף, שכל עניינו היה להכין אותנו לזמן שבו המצוות תקוימנה באופנם האמיתי. אבל צריך קודם כל לשוב אל התחייה הלאומית, כדי שייווצר הקרקע האמיתי של קיום המצוות.
יישוב הארץ
זו מצווה כללית, אבל זה לא המצוות. למשל, בספר דברים, בפרק למד, פסוק א', ושבת עד השם אלוהיך, ושמרת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, בכל לבבך ובכל נפשך. כבר הוכחנו בשיעורים אחרים, וגם מפרשים רבים אמרו זאת, שבשבת עד השם אלוהיך שבפסוק א', כוונתו לשוב לארץ. אחר כך בפסוק ח', כלומר אחרי תיאור ארוך של שיבת ציון, אז כתוב, ושבת, ואתה תשוב, ושמעת, לא סליחה, ושבת עד השם אלוהיך, ואתה תשוב עד השם אלוהיך, ועשית כל מצוותיו. זאת אומרת, שקיום כל המצוות בא אחרי התשובה למצווה הראשונה, שהיא מצוות יישוב ארץ ישראל, שהיא מצווה אחת, אבל היא לא מצווה כוללת. היא מצווה כוללת, אבל היא לא כללות המצוות. זאת אומרת, שהתורה איננה מציירת אפשרות שאתה תחזור לקיים את כל המצוות לפני שחזרת לארץ. למרות שבאופן פורמלי בחוצה לארץ היית נאמן לשולחן ערוך הרבה יותר מאשר פה, אבל היית נאמן לשולחן ערוך המצומק. ואילו בארץ אתה מקיים את ההלכה במקוריותה. זאת אומרת, בכל החיות שגנוזה בה. ולכן זה צריך לעבור דרך תחייה לאומית. בואו נחזור עכשיו לדברים. זה מה שכן הרב אומר. לשוב אל הארץ אל המקום שזכויותינו וסגולותינו ממתינות לנו. בהתייחסות של כבוד לכל אוצרנו בעבר, ורוח ניסה לקראת התרוממות האומה בעתיד. ההולך ומתעלה על פי חפצנו ועבודתנו. בסדר? זאת אומרת, גם הרב רואה כעובדה מעניינת, גם אצל החלוצים פורקי העול, יחס של כבוד אל התנך. כן? הם קוראים לזה ספרותנו העתיקה. יש גם במאמרי ראייה איזה מאמר שבו הרב דן בשאלה, האם החילונים של זמננו נחשבים כאפיקורסים ומינים שצריך לסנוע אותם. אז הוא טוען שלא, אחד הטיעונים זה היחס שלהם לתנך. כלומר, עצם היחס של כבוד אל אוצר היהדות, גם אם זה לא על מנת לקיים, זה כבר גורם שהאדם כבר לא בכלל המינים שיצאו מן הכלל. לא, בימינו זה לא השתנה, זה הלך והתחזק. גם הרב קוק ידע מה זה ביקורת המקרא. אבל אנשים שמקבלים את ביקורת המקרא יכולים להתייחס ביחס של כבוד אל התנך. לא להאמין באלוהיותו. הרב לא מדבר על זה שמאמינים שהוא אלוהי. אלא שהם מתייחסים בכבוד. הם אפילו מסוגלים לבנות לך את היכל הספר בירושלים. ולשים שם את המגילות הגנוזות וקטעי תנך שנמצאו במערות. למרות שהם לא מאמינים שזה מן השמיים. אז זה כבר יחס של כבוד.
לא, אבל הם מתארים למשל את דוד המלך כנועה, כל מיני דברים כאלה
הם מתארים את הדמויות של התנך בקטנות. אבל יש להם יחס של כבוד אל עצם זה שזה הספרות שלנו. כלומר, מתגאים בזה שאנחנו עם התנך. גם אם זה על מנת להתייחס אל גדולי התנך בזלזול. מובן? כן.
כבוד.
היה אפשר להתייחס אפילו לא כאל פולקלור. זאת אומרת, כלומר, אתה אומר, זה הפולקלור שלנו. נגיד ככה, אם היה לנו ספר אחר, גם אותו היינו מכבדים. כן? זה לא מצד התוכן עצמו. אבל זה הספר שלנו, ככה הם אומרים.
משהו אחר.
כן.
כבוד זה בא מלשון כבד. בלי שמירה אין כבוד.
בלי שמירה אין כבוד?
להראות למלכה שאני מכבד אותה, אני לא שם לאנשים מפרקים שינגנו בכינורות לידה, ואני שם חיילים וקורא להם משמר כבוד. אנחנו רואים את כל כך מכובד בעלינו, שאנחנו מוכנים להרוג את כל מי שיגע בך.
נו.
ככה עושים כבוד.
נכון.
כבוד, כאילו מה שהרב מתאר...
אבל זה אתה צודק.
ספר...
אבל סליחה, גם מדינת ישראל החילונית תהיה מוכנה להילחם כדי שלא יחללו ספרי תורה בחוץ לארץ. בארץ אין בעיה, אבל בחוץ לארץ ודאי שילחמו על זה, נכון?
בחוץ לארץ זה מצד החיבה המזויפת שלא בא לפני הכבוד.
אני לא חושב שהיא מזויפת, יש כבוד. זה כמו שלמשל יש יהודי אחד ששימש בזמן האחרון כשר פנים בראש מפלגה אנטי דתית, ולא כשר משפטים, כשר משפטים. ואני יודע מעדות ישירה שכאשר יראו לאותו אדם הידוע בשנאתו לדתיים, יראו לו תמונה של ספרי תורה מחוללים בעיראק, הדבר הזה גרם לו לבכות, משום שזה פגע בגאוותו הלאומית. זאת אומרת, אף על פי שהוא שונא את הדתיים, זה מאוד חשוב לו שלא יחללו ספרי תורה. אתה מבין את הנקודה?
כן. לדוגמה, כאילו, תמיד שבתור דתי, בצבא, יש ניגשים אליך, מה זה מכבדים אותך בתור...
יש קידוש?
דתי, כל הכבוד לך והכל, עד השלב שבו אתה רוצה להשפיע בשביל השתלותי. ואז הוא יראה, עד כאן, עד שתולל. זאת אומרת, טוב בתור קישוט.
בצדק. אבל זה שרוצים אותך בתור קישוט, ולא צלב בתור קישוט...
קישוט זה לא כבוד.
קישוט זה גם כבוד. כי למה רוצים אותך כקישוט ולא מישהו אחר? למה מוכנים שאתה תעשה קידוש, ולא שתהיה מיסה ציבורית על ידי החייל הנוצרי?
יש את הקטע שהדבר הזה יותר חיבה, ומה שקרה שאצלנו אנחנו תמיד פלולדנו בין חיבה לכבוד, אנחנו חשבנו שהיחס החיובי שמגלים אלינו הוא מה שקוראים, אנחנו אהבנו, כאילו זה בעצם שאוהבים אותנו, חשבנו שזה, שלחבר אותנו זה לאהוב אותנו.
לא, לא, צריך לא להיות נאיבי, יכול להיות שהציבור המכונה שלנו באמת היה קצת נאיבי בשנים האחרונות, זה אתה צודק, אז צריך לחדול מהנאיביות.
כשילד מכבד את המורה, okay. אז הוא, גם אפשר להגיד שהוא שונא את המורים. כל הילדים שהם שונאים את המורים, אבל ברגע שהמורה אומר משהו, עושים מה שהמורה אומר. המורה נכנס לכיתה עומדים. מכבדים, לכבד מישהו,
לשמור,
זה לעשות משהו עושה.
זה בדיוק הדוגמה. המורה נכנס לכיתה עומדים, אבל הוא אומר לעשות שיעורי בית, לא עושים. זה נקודה מאוד חשובה, זה יפה איך שאתה הגדרת את זה. כלומר, הכבוד הוא לא חודר עד מעמקי ההתנהגות האישית. זה דורש כבר לעשות שיעורי בית, זה אני לא, אני אתפלח.
בשביל השלב הזה, שזה החיבה. מתי שיש
כבר בוא, בקיצור,
אחרי זה בא החיבה.
תראה, בקיצור, אתה רשאי לחלוק על הרב קוק. אני מביא לך מהי הסברה של הרב קוק במאמרי ראייה.
אני מביא את הרב קוק שקודם כל צריך כבוד ורק אחרי זה חיבה. כשאמרתי חיבה מזויפת, התכוונתי למה שהרב קוק אומר, לחיבה שבה, שנמנעת...
אבל אני לא דיברתי, סירן, אני לא דיברתי על חיבה בכלל.
אז אני חושב שכל מה שהרב דיבר זה חיבה. זה שאומרים לי כל הכבוד של הדתי, זה ש...
לא, סליחה. אף על פי שנאומך הוא נאום ראוי ודברים יפים, הם לא נוגעים למה שאני אומר. אבל תודה שהשמעת אותם. את רוצה להגיד משהו?
אני רוצה להגיד שהאיש, הדוגמה שניתנה קודם, הוא בכלל, הוא היה שנאה, הוא לא שונא דתיים בכלל. נוצר ממצב כזה שיש בעיה של צבא ולא צבא, זאת אומרת, יש כל מיני תחושות שמרגיזים, אז בגלל זה כל הסיפור.
יש גם השואה. זה התחיל מהשואה אצלו.
כן. שלא, לא, זה לא שנאה למקורות ולתנ"ך, ובכלל לא, זה רק ההתנהגות המסוימת שגורמת לכל מיני תופעות כאלה.
יכול להיות, כן, בהחלט. אבל אפשר גם להתחיל את זה עוד לפני ההתנהגות של האנשים. זאת אומרת, זה התחיל עוד מהשואה. אבל נספר לכם סיפור. אני מלמד במקום בתל אביב, המכונה בשם ראש יהודי, שבו לומדים בעיקר חילונים. המקום עבר למשכן חדש, כלומר המוסד עבר למשכן חדש, לצורך זה הוזמנו אנשים מכובדים לדבר. אז הזמינו לשם, לחנוכת הבית, את הרב לאו, ואת נציג המפד"ל בעיריית תל אביב, ואת נציג שינוי בעיריית תל אביב. והוא מאוד התרגש, והוא אמר, אני רוצה לתת לכם שיעור בתנ"ך. נציג שינוי. והוא אמר, מה? שכחתי את השם. אחר כך הוא, כשהוא קרא בעיתון שהוא השתתף במקום המחזיר בתשובה, הוא כתב מכתב מחאה חריף. הוא אומר, אני נגד חזרה בתשובה. אבל בכל זאת הוא הרגיש שהוא במקום שבו לומדים תורה, זה מאוד מצא חן בעיניו, אז הוא אומר, אני אגיד לכם שיעור בתנ"ך, ונתן שיעור קצר על מגילת רות. והוא הסביר שמגילת רות זה ספר שמדבר על עובדת זרה. שהמזל שלה היה ששר החוץ, ששר הפנים לא היה אלי ישי. אחר עכשיו, תבין משהו. הוא יכול להגיד את כל הדעות שלו איך שהוא רוצה, אבל למה הוא צריך לקלוט את זה במגילת רות? הוא מרגיש צורך לקלוט את זה במגילת רות. תבין?
כמו קישוט.
לא, זה... סליחה, אני חושב שזה קצת יותר עמוק מזה. נראה לי שזה קצת יותר עמוק מזה.
אני אלחם כדי שיהיה לי חולצה ומכנסיים, אבל זה שיהיה לי תכשיט...
זה לא מדויק.
זה כבוד, זה בא עם משמר כבוד.
לא, סירה, יש דבר שצריך לשים לב אליו, והוא שכל ראשי הציונות, מאז הרצל ועד אריאל שרון, כולם, ללא יוצא מן הכלל, תמיד השתדלו שיהיה להם רב או משהו עם זקן בממשלה. כלומר, ואי אפשר לומר שהדבר הזה היא רק מסיבות של כדאיות קואליציונית. כי גם כשלא היסוחים, זאת אומרת, הם מרגישים איזשהו נקיפת מצפון של, הם מרגישים שהם לא בטוחים שהם ברצף של הזהות היהודית הקלאסית. ולכן הם צריכים מישהו שאומר, אתם בסדר. אני איתכם.
אני דווקא ראיתי בכל הספקט הפעולות האלה זלזול דווקא. זה כשאני משתמש במישהו, אני מזלזל בו. גם... לא שאני מחויב למישהו. כבוד זה לראות,
בוא נעד, רגע, אבל השאלה למה אני משתמש בו? האם אני משתמש בו רק כדי שיהיה לי קולות בכנסת? או אני משתמש בו כדי להרגיש טוב? זה משהו אחר. אם אני משתמש בו כדי להרגיש טוב, זה סימן שאני מרגיש רע. אז יש בזה משהו. הרב קוק
מסביר את המושג כובד ראש בגמרא.
אל תביא מהרב קוק, כי הרב קוק חושב הפוך ממה שאתה אומר עכשיו.
אני חושב שהרב קוק במאמר לגבי הסדר איך הידור החזור בתשובה.
אבל זה לא המאמר הזה של הרב קוק שאני מביא. אני מביא מאמר אחר, במאמרי ראייה, ששמע הרב דן בסביבות עמוד 63 או 67, משהו באזור הזה, לגבי מעמדם ההלכתי של החילונים בימינו.
מעמדם ההלכתי זה משהו
אחד. אז על זה אני מדבר.
אני עכשיו מדבר לגבי האם אני יכול להתייחס לזה, לא בצורה...
אבל לא על זה אני מדבר עכשיו.
אז להגיד שזה כבוד, זה כבר לא הלכתי.
למה יש כבוד?
זה כמה מצוות נרשמות.
לא, לא. אז הרב אומר שברגע שאדם מכבד את התורה, אפילו בדרגת הכרתה כספרותנו העתיקה, גם אם הוא לא מאמין בתורה מן השמיים, זה כבר לא עושה אותו אויב האומה, שזה הגדרה של המינים. זה בדיוק העניין.
אז אויב האומה או לא, אבל מכבד התורה או לא.
זה נקדם. טוב.
הרב קוק אומר על מושג כובד ראש, זה לתת לראש לקבוע, במקום ללב. שם עברנו לגבי לתפילה משהו עם כובד ראש. לתת לראש לקבוע, זאת אומרת, לכבד מישהו זה לשמור על מה שהוא אומר.
טוב, זה, תראה, יש לנו עוד מאזינים בקו. יש לנו עוד מאזינים בקו, אז אנחנו נצטרך לחתוך כאן. אז בואו נחזור לדברים של הרב כאן. התחייה צוברת את כל אידיאלינו הנצחים מגונזתם בהתחלתם במעשים קטנים, בהשתדלות מתנחלת לדורות. לשוב אל הארץ, אל המקום שזכויותינו וסגולותינו ממתינות לנו, בהתייחסות של לכל אוצרנו בעבר, ורוח ניסה לקראת התרוממות האומה, שמת לב שדילגתי על מילה, כן? היא פשוט זאת מילה קונפליקטואלית, אז אני לא רציתי להתייחס אליה. כן? ורוח ניסה לקראת התרוממות האומה בעתיד, ההולך ומתעלה על פי חפצנו ועבודתנו. החיבה ההיסטורית, שימו לב שהוא עבר פה מן הכבוד אל החיבה ההיסטורית לעם ולארץ, מוכרחת להתפרנס מהאמונות והדעות של העבר. אמנם, למשל יש מקום נפלא בתל אביב, נקרא בית התנ"ך, מכירים? זה איפה שפעם היה מוזיאון תל אביב, איפה שהכריזו על המדינה. אז מה זה בית התנ"ך? זה מקום שבו נערכים מדי פעם שיעורים, ניתנות הרצאות, יש שם מעין מוזיאון קטן, שם כל מהדורות התנ"ך שבעולם, בכל השפות, ישנן שם. כל ספר מחקר על התנ"ך אפשר למצוא או שם או בקטלוג, וכל מיני אביזרים תנ"כיים ותמונות על התנ"ך יש וכו'. כן? זה הביטוי לחיבה. שם יש יותר חיבה מאשר כבוד אפילו.
יש את התנ"ך של רוטנברג שם?
יכול להיות, או שיש לפחות צילום של התנ"ך של רוטנברג. של לא רוטן של גוטנברג, כן, גוטנברג, כן. כלומר שם יש כל מיני דברים על התנ"ך, זה מאוד מעניין, יש אולמות רבים שם. טוב, החיבה ההיסטורית לעם ולארץ מוכרחת, למה כל זה? כי מוכרחת להתפרנס מהאמונות והדעות של העבר. אמנם כל זמן שמתעלה שאיפת רוחנו מתעלה בנו אור העבר. וקל וחומר שלא יתקטן ולא יסוף, לא יסוף. ולעד לא תחזור בקרבנו הדעה האלוהית למין מכניקה טבעית, עיוורת חירשת, אסורה בדעות עקרות, שאין לה מלא אפות ומלא אחיות, כי אם ילכו מחיל לחיל, יראה לאלוהים בציון. כלומר, אי אפשר לאורך ימים לבנות חיבה רק על ארכיאולוגיה רוחנית. אלא זה מוכרח להפוך לדבר רענן וחי. ולכן החיבה יכולה להפוך גם ליסוד לקיום בבוא הזמן. כן? כלומר, גם פה השלבים שאנחנו רואים באותו מאמר שמודפס בסוף אורות התשובה, גם פה זה חוזר. הכבוד, החיבה, הלימוד והקיום. כן? ואם גם נדמה בקהות עין שהעבר הוא לפי אילויו העתיד מאורפל, יזרח עליו האור ויזהר ויוציא אל הפועל את גניזותיו, אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור. אלו הדברים עשיתים ולא עזבתים, עשיתים כבר לרבי עקיבא וחבריו. זאת אומרת, כל מה שעתיד להיות אפשר להוציא מגניזת העבר. זאת אחת הסיבות שיש מצוות בתורה לזכור דברים שהיו. לזכור יציאת מצרים, לזכור מעמד הר סיני, לזכור מה שעשה השם למרים, זכור מה שהקצבת את השם אלוהיך במדבר, כל מיני זכירות. למה צריך לזכור? כי על ידי הזכירות האלה אתה מכין את העתיד. אין עניין להתרפק על העבר באשר הוא עבר, בתור עבר. זה לא משנה. זה לא מעניין. אבל כיוון שזה מכין את העתיד, זה שווה. אם היחס האישי של כל פרט בכל דרכי החיים במילואם ובטובם, בכל עדינותם ומתקם, בכל חום מדנת אהבתם ורם עוז גבורתם, אל הרוח הלאומי הכללי השואף רק אל הטוב האלוהי, בכלל, בכל ועל כל, ואיתו אל כל אורחות חייו ותחזיסיהם, לא פותח עדיין. כלומר, תגיד שכל הדברים האלה זה יפה בכללי, אבל זה לא בא לידי ביטוי בחיים של היחיד. ילך הלוך ויתפתח לפי תגבורת רוח עמנו. וכשיגיע בזה למידה זו שיהיה קולו נשמע בעולם המדיני, כשם שהוא נשמע בעולם המוסר והאלוהות, אז יגלה את עצמו וכוחו. שימו לב מה שהרב אומר כאן, שזה צריך להפוך גם לתנועה פוליטית. כלומר, איזה מין מנהיגות פוליטית שבאה מכוחה של היהדות. זה מין מנהיגות... לא, זה אסור להכניס פה פוליטיקה. כן. זאת אומרת, כל הדברים שעתידים להתגלות, כל רוח הקודש, סתרי תורה שעתידים להתגלות, כבר רבי עקיבא וחבריו ידעו את כל זה. רק מה, אתה למדת אצל רבי עקיבא וחבריו ולא ראית את זה. אבל תדע לך שזה כבר גנוז שם. זה כמו שלמשל אמרו על רבי אליעזר בן הורקנוס, שרבן יוחנן בן זכאי אמר לו דרוש, אמר לו רבי כל מה שאני יודע, אני יודע ממך. אמר לו ואף על פי כן, התחיל לפתוח את הפה ואמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז מאיפה הוא ידע את הדברים האלה? הרי כל מה שהוא אמר, כל מה שהוא ידע זה מרבו. אלא הוא אמר בשם רבו דברים שאפילו רבו לא שמע. אבל באמת זה היה גנוז בדברי רבו. לא, אבל אפילו רבו לא ידע שזה מה שהוא אומר.
כן, הוא הבין
בצורה כזאת. כן. וזה בגלל שדברי רבו הם לא דברי עצמו. כלומר, כשרבן יוחנן זכאי מדבר, הוא מעביר את דבר השם מסיני, ולא את דברי רבן יוחנן זכאי. ולכן יש יכולת בתלמידו של רבן יוחנן בן זכאי להוציא את מה שהגנוז בדברי רבו, כי זה לא חשוב מה שרבו הבין מזה. מה שחשוב זה מה שהקדוש ברוך הוא התכוון בזה. וזה הגנוז בתוך דברי רבן יוחנן בן זכאי. לא. לא. טוב. פסקה ד' היא פסקה ארוכה המסדרת את הסבלנות. כלומר, כאן הרב אומר כל הזמן שהאידיאלים נגנזים והם יצאו לפועל אחר כך. אבל איפה הם נגנזים? בסדר, הם גנוזים, אז איפה הגניזה? הגניזה היא בבית המדרש. כן, כמו שמשל ישעיהו הנביא אמר, צור תורה, חתום תעודה בלימודיי. כלומר, ישעיהו יודע שהוא אומר דברים חשובים, אבל הוא רואה שהמצב באומה הולך ומדרדר, לכן הוא חותם את התורה, זאת אומרת, שם אותה בצנצנת, בלימודיי, כלומר, מה זה לימודיי? אצל התלמידים שלי. לישעיהו הנביא היה חוג של תלמידים, והם קיבלו את התורה של ישעיהו. וזה המשיך לעבור הלאה. אז גם פה, בשביל שתהיה סבלנות וסובלנות, צריך שיהיה גרעין קשה של אנשים שאצלם כל הרכוש של האומה נמצא. ולפעמים מספיק אדם אחד. כלומר, אם יש אדם אחד שיודע בוודאות שכל הרכוש של עם ישראל נמצא אצלו, הוא יכול בשקט לסבול את כל הצרות של עם ישראל, כל הירידות הרוחניות, כי הוא יודע שהתורה תלויה בו. זה כמו שמשל רבי שמעון בר יוחאי אמר, הוא אמר, עתידה תורה שתשתקח מישראל, אמר, זה לא נורא, אני אטפל בזה. אני אחזיר את כל התורה. אני אעשה שלא תשתקח, או אני אחזיר אותה. אז יש, זה, אם כן, יש פה גם, זאת אומרת, הצדקה, יש מין אפולוגטיקה של הישיבות, כן? של עולם הישיבות, מה שנקרא. טוב, הסבלנות. לסגירות של בית המדרש, לפעמים. בבחינת תיבת נוח, יש דבר כזה. כן? הסבלנות הנדרשת מאוד לקיבוץ האורגני האנושי, מידת החסד והענווה ממתקת את כל הדינים, ובונה את העולם בשכלולו, צריכה היא לטיפוחה למידת החסידות הגדולה, היוצאת מתוך בינה אלוהית עליונה ותחופה. דווקא על ידי מה שימצאו בקרב האומה חסידי עליון, חסידים עליונים מאוד, שהבינה האלוהית והחיים האלוהים ממלאים את כל הווייתם, בטוחה היא אז האומה בכוחה הרוחני העצור ביחידי האלה. ועל סמך זה יכולה היא לשים עין פקוחה ולב נכון לכל צרכי המעשיים, בלי כל חרדה פנימית שמה יתייבש לשדה ויחרב מעיין רוחניותה, הנותן לה את כוח נשמתה והמהות של אידאליה, שעושים אותה לעם ולחטיבה מיוחדת. כלומר, צריך תמיד לדאוג לזה שתהיה קבוצה אפילו קטנה, שהיא עוסקת בכל הרכוש הרוחני של האומה.
זה נותן היתר באמת לישיבות ולאחרים.
וזה גם נותן היתר לאחרים לא ללמוד תורה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו הולכים לבנות את מדינת ישראל. איך בונים את מדינת ישראל? צריך בשביל זה משקיעים. איך תביא משקיעים? אתה צריך בשביל זה ביזנס. ביזנס דורש זמן. זמן זה כסף. כסף זה לא תורה. זאת אומרת, אתה צריך עכשיו באמת להשקיע המון בתחום החומרי, המדיני, המשפטי וכו'. ומה עם התורה? יש קבוצה שהיא דואגת לזה. כן, הוא יסוד עולם, הוא משחרר גם. הוא משחרר את כל האחרים לעשייה שלהם. בייחוד באומתנו, אשר הרוחניות העליונה של האידיאולוגיה, שהיא הרבה הרבה למעלה מכל עולם ההווה ובסיס נשמתה, יש אשר מכל תנועה של חופש חומרי ושל התמכרות לעבודה בעניינים חומריים, מעשיים וחברתיים, נכנס בה מיד רטט פנימי, שמה התרדה המעשית תמעט את מעיינה. תורה, מה תהיה עליה? שמה? כל מה שיוסיף היישוב תיקון, יוסיף השכל חורבן. מי אמר את זה? רבנו בחיה. ברבי יוסף, אבן פקודה, הדיין, מסרגוסה. שם קצת ארוך. אבל בספר חובות הלבבות, אומר את זה בשער הפרישות, שהפרישות יותר ויותר נדרשת ככל שהיישוב המדיני הולך וגדל. לכן הוא אומר, בזמן המדבר שאבותינו חיו ממילא במציאות מנותקת מן העולם, לא היה צורך בכל כך הרבה פרישות. אבל כשנכנסו לארץ והתחילו לעסוק בשדה ובכרם, היה צריך גם לאזן את ההתעסקות המרובה והחומריות בפרישות יתרה. ככה הוא אומר. מה? מהחומריות. לאו דווקא מהחברה, מהחומריות. למשל, בזמן המדבר לא היה שום פחד שמישהו יקבל הרעלת קיבה ממן. הוא אכל בדיוק כמו שצריך מאלה. הוא אכל מן, שזה בכלל לחם שבא מן השמיים. אבל נכנס לארץ, צריך לאכול מעבור הארץ. עבור הארץ צריך לחרוש ולזרוע בשביל זה. אז פחות לומדים תורה. אז יש סכנה שאדם יימשך אחרי החומריות, ולכן יש צורך בקצת פרישות. אז עכשיו מה שהרב אומר כאן, בניגוד לחובות הלבבות, לא צריך פרישות באומה, צריך שהיא תהיה פרישות של קבוצה. זה החידוש של הרב. כן. ומתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות והמעשיות בגלל החרדה הזאת. אנחנו חרדים שמה ההתעסקות החומרית תשכיח מאיתנו את האידיאלים הרוחניים שלנו. כן, אז הוא מתוך כך, אבל אם תהיה כל הזמן החרדה הזאת, מתוך כך היא עושה את פעולותיה הכלליות המעשיות במחצית אנרגיה. והרי הרוחניות מתערפת מפני הסיבוך החומרי, והחומריות מתחלשת מפני העירוב הרוחני הנדחק אל תוכה. אנחנו רוצים לעשות אמון, והדתיים רוצים להתפלל מנחה. כן? בעיה. הרוחניות נדחקת לתוך החומריות. על כן היא צריכה, עכשיו הפתרון, להעמיד חסידים גדולים המיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם פנימה, הם, העליונים הללו יודעים, שאוצר רוח האומה הוא בקרבם. כלומר, אצלנו יש הכל. על כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני התרדה של העבודות המעשיות. תגיד, אבל עם ישראל לא לומד תורה. מה זה משנה? אני לומד תורה. אני לומד בשביל כולם. הרוחניות החיובית, מה?
כן? לגבי הביטוי, הם מבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבה. מדובר על המעמד של האומה, המצב של האומה, הם מבצרים את מצב האומה?
את המעמד הרוחני של כללות האומה.
כן, כאילו יש מצב רוחני של האומה, יש פעולה של לימוד תורה שאם היא תתפסק, המצב הרוחני יתדרדר.
הוא לא מדבר על מצב.
הוא יודע לימוד תורה שלי, המצב הרוחני של האומה.
סליחה, הוא לא מדבר על מצב, הוא מדבר על מעמד.
מעמד.
זה לא אותו דבר.
יציבות.
המעמד, כן, את היציבות הרוחנית של האומה.
זאת אומרת שהמצב הרוחני של העולם לא התמוטט כושר עמים, בזכותם.
כן, נכון.
זאת אומרת, הם משפיעים בצורה נגלית על האומה גם כן.
כן, כי הם נותנים לאחרים את הביטחון, שזה בסדר. כלומר, עכשיו הם יכולים לעבוד על הטרקטור, כיוון שיש מישהו בישיבה שנשאר לנו.
זאת אומרת, אני חושב שאם אני אפסיק ללמוד תורה, בגלל שאני גם אפסיק לשמור מצוות, כן. אם לא, אתה יכול לעבוד על הטרקטור, לא ללמוד הרבה תורה, אל תדאג, תמשיך לשמור מצוות כי אני לומד תורה.
זה גם יכול להיות, אבל לא הכרחי. כי כאן מדובר, הרב מדבר פה על המציאות של זמנו, שגם לא שמרו מצוות.
זאת אומרת שהיחידים לא הצליחו את העבודה שלהם?
לא, הוא אומר, זה לא התפקיד שלהם. כי להצליח שכולם ישמרו מצוות, זה, אין לנו תעודת ביטוח לזה, בשום מצב. גם כשהחסידים יוצאים מבית המדרש. מה? לא, אבל יש תקופה שצריך לבנות את המדינה. ואז הכוחות הגסים הם הולכים וכובשים את העולם. זה מה שהוא אומר. עד גבול מסוים. עד הגבול שבו כבר קשל כוחם, ואז הם צריכים מנהיגות חדשה. נכון? טוב. הרב גם צפה את השלב הזה. אנחנו נראה, לא בפסקה הזאת, אבל בפסקות אחרות, שהרב כבר צפה את השלב שבו ייגמר הכוח.
זאת אומרת, יש שלב שבו הצדיקים היחידים
יצלחו כבר לצאת.
קשה.
לא, יש שלב שבו הצדיקים כבר יצלחו לצאת מהגניזה.
כי כבר הם לא פועלים.
כי החוץ כבר לא פועל. כי החוץ כבר עושה שטויות. חוץ מנותק כזה. שחושב שהוא הולך קדימה כשהוא הולך אחורה. טוב. הרוחניות החיובית כבר היא מתפלשת באומה מאליה, על פי סגולתה הפנימית, על ידי הערת אלי היחידים. כלומר, זו השפעה סגולית, כן? לאו דווקא מורגשת. שהם שלוחי ציבור, ונושאים הם בלבבם את אוצר הרוחניות המחיה של כל העם. יש דוגמה לזה בספר בראשית. כשיעקב קורע את בגדיו, הוא בוכה על יוסף, נכון? טרוף טורף יוסף. ויקרא יעקב סמלותיו, ויתלבל על בנו, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם. ויאמר כי ירד אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. לכאורה, ויבק אותו אביו זה לא עברית, נכון? אתה רגיד ויפק, הרי, או ויפק אותו, אבל מה זה אביו? הוא היה אביו, כן? לכן רש"י אומר, לא, אביו של יעקב, דיינו יצחק, הוא ידע שיוסף חי, ולכן הוא לא התאבל, אבל הוא בכה על זה שיעקב בוכה. כן, ויבק אותו אביו. כלומר, אביו של יעקב בוכה, מדוע? זה כזה חבל שיעקב בוכה, הרי יוסף חי. זאת אומרת, מה התפקיד של יצחק לפי זה? להיות זה שבזמן שיש הרבה תהפוכות, הוא יודע מה קורה באמת. כלומר, יש אחד שזה התפקיד שלו. כל העולם מבולבל, וזה נורא מצער. אבל אנחנו יודעים באמת לאן כל זה מכוון. אסור לו לגלות. כי אם הוא יגלה, אז יעקב כבר לא יבכה. ואז האחים ידעו שיוסף חי, ישלחו מישהו להביא אותו. ואז לא תהיה ירידה למצרים. כל מה שהיה צריך להיות בעקבות זה לא יקרה. וגם כל השלום בין האחים לא יהיה. מובן? כל הבירורים צריכים להתברר דרך המכירה של יוסף, הסיפור של הגביה עם בנימין, כל זה לא יהיה. לכן יצחק מוכרח לשתוק. אז הוא מבסוט בפני משהו חבל על הזמן. הוא יודע טוב מאוד כל מה שקורה, הוא מבין בדיוק מה שקורה. בדיוק, אבל אסור לו לגלות. אז זה בעצם, יש תמיד איזה תא בתוך המוח הלאומי ששומר על צלילות הדעת. אז זה הקבוצה הקטנה הזאת.
הרב מדגיש כל הזמן יחידים.
נכון.
עכשיו נניח במדינה שלנו, שיש ישיבות גבוהות.
אבל כמה יחידים מבינים על מה מדובר?
אז אני שואל, מה?
פעם הרב זיני אמר משהו מאוד יפה. הוא אמר, לא היה דור שבו יש כל כך הרבה לומדי תורה. ולא היה דור שבו לומדי התורה כל כך לא מבינים את מה שהם לומדים. כן, זה יש בזה משהו בביטוי הזה, לא? כלומר, היחידים שערו יחידים. כן.
יש סיבה למה יש את השנאה בין החילונים?
לא, 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 אין סיבה לשנאה אף פעם. טוב. הם מכירים כי סגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה, והאומה מכרת בהם. הנה, אתה רואה, הם לא שונים אותם. האומה מכרת בהם את המקום המכובד לנכסיה היותר יקרים, ועל כן היא מכבדתם ומתיירת מהם יראת הרוממות. אפילו מזמינים את הרבנים הראשיים לכל פתיחה של מושב הכנסת.
יראת הרוממות זה לא העירה שבאה
כן, אז יש דבר כזה. הרב כאן מדבר מצד האידאל, כן? האידאל זה שהם יתייראו מהם יראת הרוממות. ברית אלוהים בארץ היא גלויה דווקא על ידי עבדי אלוהים העליונים, והגבורה החומרית, כלומר בניין המדינה, הולכת ועושה את דרכה ואת סדריה, בטוחה היא שלא תחלל את מעיין קודשה, כי ישנם אימה שומרי חומתה העליונה. אז הסבלנות מתפתחת. והחיים המעשיים פורחים. וגם הדיבורים האחדים היוצאים לפעמים מפיות של קדושים. לפעמים אותו תלמיד חכם, קדוש עליון, שכל אוצר האומה נמצא בתוך הכרתו, לפעמים מראיינים אותו שתי דקות ברדיו. כן? וגם הדיבורים האחדים היוצאים לפעמים מפיות של קדושים, נותנים מזון בשפע רב, יותר מהמון דרשות וספרים ארוכים בינוניים. כלומר, תוציא ספר אחד טוב, קטן ואיכותי, מאשר אלפי ספרים בינוניים, שלא ירוממו את האומה. זהו המצב המאושר, שעמנו צריך לשאוף אליו, ולדאוג להקימו בתנועת חייתו על אדמתו. לכן אומר הרב, צריך להקים את ישיבת מרכז הרב. הישיבה המרכזית העולמית, היא זו שהייתה צריכה לשמש, לפי תפיסתו של הרב, כמרכזיה רוחנית של כל המהלך התחייה. אפילו כן, ודאי, נסתגר. לפי זה מה שאומר, כן, יש אפילו אפולוגטיקה של ההסתגרות. מה שאומר? אז זה מה שאני אמרתי, שזה עד שזה כבר נגמר. חשוב מאוד לדעת להבחין באיזה זמן אני חי. יש דבר שהוא נכון מאוד בזמן אחד, שהוא מפסיק להיות נכון בזמן השני. העיתוי, יפה. המומנטום. העיתוי. כן. טוב, הכהונה. מה זה הכהונה? האמצעות בין האדם לאלוהים על ידי הבכירים היותר עליונים שבאדם. כן, אני אומר, כבר היו דברים מעולם. שבט לוי, הכהנים, הם אנשים באמת שחיו במנותק מן המסוימת מן האומה, ולו רק בגלל שהם צריכים לשמור על הלכות טהרה יותר מאשר שאר העם. כן, אדם שכל הזמן צריך להקריב קורבנות, להיכנס למקדש, הוא חי באורח חיים כזה שמבדיל אותו חברתית מאחרים. אז הכהונה, האמצעות בין האדם ללא ידי הבחירים היותר עליונים שבאדם, איננה אמצעות. כן, כי הרי הביטוי אמצעי הוא ביטוי שיש בו הקטנה, מסך. מה, אני צריך מישהו ביני לבין אלוהים? כן? אלבר קאמי בהדבר אומר, ההוכחה שאין אלוהים זה שיש כמרים. כמרים. זה ברור. כלומר, אם יש אלוהים, הוא לא צריך אמצעים. כן? אז לכן גם הכהונה היא פה מהווה איזה שאלה. לכן אומר הרב, לא, זה לא אמצעות. כי עם דחיפה אגונה. למה? כשאדם, הרי הוא יסביר, הוא ייתן איזה משל. כשהאדם הפרטי מתקרב לאלוהים, איננו מתקרב על ידי כוחותיו הפחותים, על ידי נטיותיו השפלות, כי אם על ידי העליונות שבקרבו. כלומר, אני עכשיו אישית רוצה להתקרב לאלוהים. איזה חלק בי מתקרב לאלוהים? החלק העליון, הצידי יותר שבי, הוא המתקרב. אז אם ניקח את האומה כגוף גדול, אז הכהנים אינם מישהו אחר מהאומה, הם הצד האצילי שבזהות הכללית שלנו. והצד העליון שבו ממשיך את הכל לצד החיים הבהירים האלוהים. כלומר, אם כבר התקרבתי לאלוהים, אז גם הצדדים השפלים הנמוכים של האישיות שלי, גם הם עכשיו מתרוממים ומתעלים. כן, גם האורגן הלאומי וגם האנושי איננו ראוי ואיננו יכול להתקרב אל האלוהים בקוטנו, בכוחותיו הדלים, בהרגשותיו המהוממות ומטורפות בנגלי חיי החושים הטורפים אותו. אור האלוהים של הקטנים מתקטן, ועל ידי השפעתו החוזרת מתקטן העולם כולו ומדלדל. כי ברגע שאדם קטן מנסה להתקרב לאלוהים, וזה בעצם קרבת אלוהים הידועה בעולם, אז העולם כולו סובל מזה. לכן מעציל האדם, כלומר האנושות, חלק עליון מקרבו, מקרב קיבוציו, לשם התקרבותו כולו לאלוהים. כמו שהאנושות יצרה את עם ישראל, ועם ישראל מייצר את הכהונה. הכהן, החסיד העליוני, המלא חסד ודעה עליונה, הוא יודע את האלוהים באמת, ועל סמך דעתו והרגשתו העליונה, נסמך הוא העם כולו. כן, אנחנו יודעים גם של שהסודות של האלוהות היו ידועים דווקא לכהנים בזמן המקדש. למשל השמות. כן? שם המפורש היה נאמר על ידי הכהנים. בזמן ברכת כהנים היו מבליעים את זה. כן?
גדולים בעם, לא דווקא לכהנים.
היסטורית, מי מקדם? זה הכהנים ממש. בעיתים שזרם החיים השלם מאחד את העם עם העליונים שבניו. הוא נשמח אז בחילם, הוא מאזין את שיחם, באמונה ברורה, מפרט לו בכוח כללי, בהרגשה בהירה ובהכרה כוללת, המתנסת לפעמים, עד כדי פיתוח של חוכמה, ספרות ושירה. הוא מתייחס אל גדוליו ומתגאה בגודלם, מתברך בברכתם ומתקדש בקדושתם, הוא מתמלא חיל לעבודתו החומרית, החברתית והמדינית, הוא מלא עוז ואומץ, הולך הוא את דרכו, יודע הוא ברור שאלוהי אומן עמו. הנטייה ליסוד הכהונה היא נטייה קבועה באדם. כן, כלומר, זה לא היהדות שהמציאה את הכהונה, אלא זה הטבע האנושי שתהיה לו כהונה. בכל חברה, כלשהי, יש תמיד כהני אותה החברה. אפילו בחברה החילונית, יש ארגון חשאי הנקרא הבונים החופשים. כן? מזה כמה מאות שנים יש ארגון הבונים החופשים. כן? אז גם אצלם יש כמין כהונה כזאת, שהם יצרו, למרות שהארגון הזה הוא לא ארגון דתי לחלוטין. וכמו כן גם בחברה אפילו הקומוניסטית, כן, שהיא בוודאי איננה מאמינה באלוהים, גם שם המושג של כהונה של הוועדה המרכזת של המפלגה והפוליטבירו והדירקטוריון והפרזידיום של הסובייט העליון, כל זה דברים שהם חלק מהטבע האנושי. זה יכול, אפשר להשתמש בזה לטובה, אפשר להשתמש בזה לרעה. כן.
הרב תיאר מקודם אמר בשם איזה גוי, שיש אבל טבע אחר, שאולי הוא קיים לצד הטבע שהרב תיאר, שלא היה כהן, שאני רוצה קשר ישיר.
זה נכון.
אני רוצה קשר שירי עם האידיאולוגיה, אני לא רוצה מישהו אחר שיגיד לי מה זה, מה זה קומוניזם. אני קומוניסט אידיאליסט.
בשם איזה גוי אני אמרתי את זה?
אמרת מקודם לא לגבי קומוניזם, אמרת את זה לגבי אחד שאמר שההוכחה שאין כבר...
קמי, כן.
כן, וגם יכול להיות שיש כל מיני, לא יודע, מישהו שהוא...
כן, אבל אגב, הערה קטנה.
שיהיה מישהו אחר שיגידו, כן. חבר מפלגה שיגידו מה זה קומוניזם.
כן, נכון, נכון. אבל קמי היה באמת אדם ייחודי שדברו לא נשמע.
רוב האנשים לא רוצים...
מרוב שהוא היה אדם אמיתי, שנאו אותו כולם, גם החברים שלו.
אין לזה קטע אצל עם ישראל שהוא בהתחלה, מלפני הסין, מבקש לראות את אלוהים, ואחרי זה הוא כאילו...
כן, כן. אתה צודק, יש שתי נטיות בנפש האדם. הרב לא אמר שהכהונה היא הנטייה היחידה בנפש האדם. כי אם זאת הייתה הנטייה היחידה, הוא אפילו לא היה צריך לדבר על זה. זה עצם זה שהוא צריך לדבר על זה, סימן שיש גם התנגדות. יש התנגדות לכהונה. בסדר? הנטייה ליסוד הכהונה, הנטייה קבועה באדם, נובעתי ממעמקי הרגשתו הפנימית, רק על ידי פיתוח ארוך תיגלה לפנינו בכל אורה. כלומר, מה שהרב רוצה לומר, שהכהונה בדרך כלל מזיקה. כן? בדרך כלל זה מוסד מזיק.
זה מסביר?
כי זה גם יכול לשמש לשלטון וכל מיני דברים כאלה, ניצול. יש, הכהנים עשו לנו הרבה צרות בהיסטוריה, לא? כן. כתוב, כהנים היו נוהגים סלסול בעצמם, בעברית שוויצרית. זאת אומרת, היה כל מיני בעיות כאלה. רק על ידי פיתוח ארוך תיגלה לפנינו בכל אורה, ואנחנו, כדרכנו שלא להתיירים מדרך ארוכה, מכירים את הביטוי? הנה פה. הננו הולכים וסוללים להתנו את הדרך הזה, אשר אכילנו ממות עולם שלנו, לסלול אותו. אין אנו עוזבים את זכר הכהונה, למרות שהיא לא שימושית בימינו. אין אנו חדלים מלצפות לשלמותה. אף על פי שסבלנו הרבה ממנה קודם שבאה לידי ברורה הגמור, אבל ידענו שגם את הטוב קיבלנו ממנה ועוד נקבל. לעשות את האומה כולה כהנת, בלא הדרגה, כולה חכמה, נזירה ויודעת אלוהים, בפרטיה על דעת עצמם, זה אי אפשר כעת. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את כולם כהנים, ובעלי קשר ישיר עם האלוהות. אי אפשר. כן? לפי המצב כעת. זה אי אפשר כעת לפי עולם המבונה באותן התכונות שאנו מוצאים בהן את עולמנו. על כן, לרוח אלוהים הכללי אשר על כללות האומה עלינו לשאוף אתה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? להידבק בכלל. הכלל יש לו כן קשר עם הקדוש ברוך. כלומר, אין לך כהונה, אז מה יש לך במקום? כלל ישראל. וזה יתגלה באיבריה יותר מעולים, כמו שהרגשות היותר אציליות שבאדם מתגלות הן על ידי האיברים היותר עליונים שבאורגני היחידים. מסקנה, הבו אומץ לדעה עליונה, לדעה עליונה, לחסידות האלוהית הרדיקלית הרוממה. מה? מה זה מה? הבו זה תנו. מה? הרדיקלית קיצונית. תראה, לחסידות האלוהית הרדיקלית הרוממה. ותנו בזה, כלומר, מה הוא אומר? תנו לישיבות לחיות בשקט. זה מה שהוא אומר. נכון? ותנו בזה יד לסבלנות ולענווה, לגבורה ולעבודה מעשית חברתית מדינית חופשית. כלומר, הרב איננו רואה פה מאבק בין שני העולמות, אלא שיתוף פעולה בין שני העולמות. כן? חברתית מדינית חופשית שתתעלר ברחבה בישראל ותתבלט יפה בכל צביוני חייה בארץ ישראל, ההולכת ופורחת ומצפה לתחייה מעשית ולישוע מורגשת קרובה. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.